טוב, שלום לכולם. נושא שלנו היום על ברכת בלעם השנייה. למדנו בעבר על הברכה הראשונה. היום נלמד על ניסיון השני של בלעם לקהל עם ישראל והתוצאות המבורכות שלו. נקרא את הפסוקים, אולי נקרא פסוק ונסביר במקום לקרוא את כל הפסוקים יחדיו. פסוק י"ג, ויאמר אליו בלק, לך נא איתי אל מקום אחר, אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, וכוב נולים משם. אחרי הניסיון הראשון, שלא הצליח, אומרים משנה מקום, משנה מזל. בוא נחפש מקום אחר, ככה בלק אומר לו, אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה. אל תסתכל על כל עם ישראל, תסתכל בקצה. תסתכל בפרטיות, ביחידים. לא בכל עם ישראל תסתכל. מה הנקודה הזאת באה לבטא? קצת רעיון מאוד נפלא שהרב צבי יהודה אומר בשם השפת אמת. כתוב הווה דן את כל האדם לקו זכות. אומר השפת אמת, המילה כל היא מיותרת. מה זה הווה דן את כל האדם לקו זכות? מספיק להגיד את האדם. מה זה כל האדם? אומר השפת אמת, אנחנו בחיים שלנו, מתי ביקורת מגיעה? כשמסתכלים נקודתית. בחינוך ילדים, בזוגיות, יחס למדינה, יחס להרבה דברים. אם אתה מסתכל נקודתית, רואה דברים רעים, תופיע ביקורת. אם אתה מסתכל בכלליות, באופן כללי, אתה מבין שגם הקצת רע שאתה רואה, זה חלק קטן. הרבה פעמים הסוגיה של זוגיות, יש קשיים בגלל הדברים האלה. מוצאים נקודות לא טובות בבעל, באישה, מנפחים את זה יותר מדי. זה לא נכון. כל אחד יש יתרונות וחסרונות. אבל סך הכל, הסך הכל הוא טוב, הוא מצוין. אז גם אם יש פה ושם פגמים, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אל תסתכל נקודתי, תסתכל מכלול. כשאנחנו מסתכלים מכלול, רואים דברים טובים. סך הכל. הילדים מצוינים, מתוקים. אז יש מדי פעם כל מיני קשיים. סך הכל המדינה טובה, אז יש כל מיני קשיים. סך הכל השכנים טובים, יש כל מיני קשיים. תמיד להסתכל באופן. את הביקורת שיש, אנחנו נבקר, אבל להסתכל במכלול. ככה מסביר הרב צבי יהודה, אפס קצהו תראה. אם אתה מסתכל על קצה מסוים בעם, שהוא לא טוב, אתה תראה רע. אבל אם תסתכל על הדור בכללותו, על הדורות בכללותם, תמיד תראה טוב. אז כמו שהווה דן את כל האדם, המכלול יוצר עין טובה, ככה שאתה מסתכל אפס קצהו, בקצה של העם, בחלק, זה יהיה רע, תסתכל במכלול, זה יהיה טוב. פסוק ד' ויקחהו שדה צופים, אל ראש הפסגה ואיבן שבעה מזבחות ויעל פר ועיל במזבח, פעם שנייה. ויאמר אל בלק, התייצב כה על עולתך, ואנוכי יקרא כה. תחכה לי פה ליד הקורבנות, אני הולך לעשות התבודדות. ואז תזיין ועיקר אדוני אל בלעם. וישם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. אומר רש"י, מקום מספר 2, וישם דבר בפיו, ומהי הסימה הזאת? ומה חסר המקרא באומרו, שוב אל בלק וכה תדבר, אלא כשהיה שומע שאינו נרשע לקלל, אסור לו לקלל, הוא לא רשאי, אמר מה אני חוזר אצל בלק לצערו, פעם ראשונה נכשל, לא הצלחתי לקלט עם ישראל, למה נחזור עוד פעם? ונתן לו הקדוש ברוך הוא רסן וחכה בפיו. אמר לו, על כוחך תשוב אל בלק. אז הייתה לו בחירה או לא הייתה לו בחירה? כן או לא? כן ולא. הוא רצה לקלל, פה הבחירה לא השתנתה, אבל התוצאה השתנתה. בסדר? התוצאה השתנתה. במקום לקלל, השם שם לו ברכה. פסוק י"ז, ויבוא אליו והנו ניצב על עולתו ושרי מואב איתו. אמר לו בלק, מה דיבר אדוני? רש"י שם לב להבדל, כתוב פה ושרי מואב איתו, בפעם הראשונה כתוב כל שרי מואב. למה לא פתו כל שרי מואב? כי השרים חלק ראו שפעם ראשונה הוא נכשל, עזבו אותו, הוא נשאר רק עם חלק. אמר לו בלק, מה דיבר השם? בזלזול, מה הפעם, מה אחרי הניסיון הראשון שנכשל, תודה רבה. מה עוד דיבר בניסיון השני? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. ואז הוא נושא את הנבואה השנייה שלו. פסוק י"ח, וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו ציפור. מי היה הבן של מי? בלק של ציפור או ציפור של בלק? אז למה כתוב פה בנו ציפור? לא. לא. כן, לא, שמואל. מה היה פה? לפעמים התנ"ך יש לו מילים שנראות מיותרות, אבל הכוונה בין, כמו חלמיש למיינו מים. מה זה למיינו? למעיין מים. מה זה מיינו מים? זה מעיין. או לחייתו יער. זה חיית יער. זה הסבר אחד. הסבר שני... מה? בנו זה בן, אהבה מיותרת, כמו למיינו. לפעמים יש מילים בתנ״ך ש... אבל עדיין...
בנו של ציפור, בנו ציפור.
בלק, אבל ציפור זה אבא.
בנו של ציפור.
מצוין. אבל בדרך כלל כתוב בן, נכון מלאכי? יהושע... יכול להיות, נכון. נכון. וראיתי עוד פירוש, איך? טוב. אבל ראיתי עוד פירוש, במדרש אומר, מי היותר גדול? בלק או אבא שלו?
אבא.
מי?
אבא.
בלק יותר גדול. בלק יותר גדול מאבא שלו. לכן בלק בנו ציפור. ציפור הוא כאילו הבן שלו מבחינת הגדולה. הוא האבא, אבל כאילו הבן שלו.
כמו שאתם הערבים אומרים, אבו זה השם הבן הגדול, נגיד מישהו
של בן מוחמד,
אז אבו
מוחמד, אבא שלו. לא. פה אומר שציפור היה אמנם אבא של בלק, אבל לא יותר קטן ממנו, נכון? הוא נחשב בנו, מבחינת הקטנות. נתקדם. זה עוד פירוש. כן, כן. אבל הפשט, אבא שלו קורא לו ציפור. כן? עשו לי טובה. כן, עשו טובה, תקראו לבן שלכם לא ציפור ולא אווז ולא ברווז, בדור שלנו, כל השמות כמעט, כן? איך? אני חושב אליי. נראה לי, אני חושב אליי. תקשיב. לא איש, ציפורה כן, אבל ציפור. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. השם, לא איש, הוא לא כמו איש. האל הוא לא כמו איש, הוא מחזב. אני אמרתי בחופזי, כל אדם כוזב. אנשים הרבה פעמים מקשקשים, מחזבים, מבטיחים משהו, לא מקמים, המשתב הוא רק כותב. ילדים קטנים, לא להלחיץ אותם יותר מדי. כוונה שלוש, ארבע, גם אם הוא עשה כל מיני עבירות, לא להלחיץ. אבל יש דברים שצריך לעצור מיד. כמו מה? שקר. אם ילדים קטנים לא מדברים אמת, או לשון הרע, לעצור אותם כשהם קטנים. למה? בסוף יגדלו, יהיו פוליטיקאים, יבטיחו הבטחות לפני הבחירות, לא יקיימו את מי האשימו, את ההורים לא עצרו אותנו בזמן. כן, צריך לדבר אמת. בני אדם משקרים, לא איש אל ויחזב. ריבונו שלנו כמו יודע שמחזבים. ודיבר ולא יקימנה, כשהשם מדבר הוא אמר, ברוך שאמר והיה עולם. ברוך אומר ועושה. ברור גוזר ומקרה, בני אדם מבטיחים כל כך, תכף צריך להגיד הרבה פעמים, בלי נדר, או בעזרת השם, כדי שלא תתחייב לומר, זה הלכה. אבל בני אדם מחזבים, לא איש אל ויחזב, אומר בלעם, ובן אדם ויתנחם, מה זה יתנחם?
יחזור.
יחזור בעצמו, יתחרט. ההוא אמר ולא יעשה, כשריבונו של עולם אומר, הוא לא יבצע, הוא אומר ועושה, ודיבר ולא יקימנה, הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. כלומר, ריבונו של עולם החליט שאני מברך, לא יכול להשיב את בקשתו. ופה מתחילה נבואה נפלאה, בארבעה פסוקים נפלאים, שתשתדל להסביר אותם אחד לאחד. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מה זה לא הביט אבן? לא ראה דברים רעים בישראל. אבן זה חטא. מה, השם לא רואה חטאים בעם ישראל? אומר העמק דבר. חמש. אומר הנציב, חמש. לא הביט אבן ביעקב, האבן שישנו ביעקב, בעם ישראל, אינו בעצם מושרש בלב יעקב. כמשמעות לשון הבתה. כמו שכתבתי לאל בפרט חוקת והביט אל הנחש, הוא הסתכלות בתוך ופנים הדבר. כלומר, חיצונית יש הרבה חטאים בעם ישראל, אבל פנימית לא. עוד מעט הוא יסביר. וזהו דבר הכתוב. הקדוש ברוך הוא לא הביט שהאבן מושרש בלב יעקב, אלא כמו שהאדם רוצה לעשות אבן, על ידי רוח שטות, שהיא טבע, התאווה וכדומה. ואך יתברא במדבר, אם ייתן איש את קולון ביתו, אחות לנו קטנה, שמשום אחי אהבת השם עזה לישראל. למה אתה בחרתנו מכל העמים? למה? אף על גב שהם החוטאים. מה, אין חטאים לעם ישראל? יש חטאים לצערנו הרב. משום שהם כקטנים. אחות לנו קטנה. אם ייתן איש קולון ביתו באהבה, בוז. אנחנו קטנים. שהבן שלך קטן עושה משהו. אתה כועס עליו, אתה משווה קטן שחוטא לגדול שחוטא, אין לו דעת. חטאים של עם ישראל לא כי הנפש שלהם רעה, אלא כי נכנס רוח שטות, רוח תאווה, פירוש שהטבע מחטיאם ולא הדעת. עמוק, נכון? אני רוצה להסביר מה שנציב אומר על פי מהר"ל נפלא שמצאתי בנצח ישראל. נהפוך את הדף. מקום מספר 7, אומר המהר"ל את אחד ההבדלים הגדולים בין ישראל לאומות העולם. בואו נלמד את זה לעומק. 7. וזהו ההפרש שיש בין ישראל ובין האומות. כי ישראל מצד שהם בשלמות, הרי מה ההבדל? הגוף הוא אותו גוף, הנשמה, אשר בחר בנו מכל העמים וחיי עולם אתה בתוכנו. בתוך לב יהודי מצויה נשמה אדירה, נשמה שקוראת תרי"ג מצוות. הגויים, כמה מצופה מהם, כמה מצוות? שיהיה מצוות בנוח. כן? שיהיה מצוות. של עם ישראל זה אדיר. הקדושה היא אדירה. האידיאלים עצומים. התארה היא עצומה. הגדולה עצומה. צבא הדה בין חטא של הגויים לחטא של עם ישראל, הוא מסביר. וזהו ההפרש שיש בין ישראל ובין האומות. כי ישראל מצד שהם בשלמות בנשמה שלהם רק אלא כי היצר הרע מגרה בהם ומביא אותם אל הרע ואין הרע בהם מגרה בהם. הבנתם מה הוא אומר? מעולה. כלומר, אנחנו לא רואים בעצם. יש יצר הרע. יצר הרע, הוא בא ומשגע אותנו. אבל בתוך, בפנימיות, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה. יצר הרע הוא מסית, הוא חזק, אבל הוא לא המהות שלנו. המהות אשר עשה אלוהים את האדם ישר. אנחנו ישרים בטבע, ישרים בעומק. אבל האומות, הם בעצמם בחיסרון, ודבק בעצם שלהם, ואינו רק במקרה בשביל שהיצר שהוא בהם רע, ומצד זה יימשכו עצמם לגמרי אל הרע שהם פחותים ורעים והרע להם טבעי, נמצא כי לפי מדרגתם הפחותה שלהם מצא הרע בעצמה בלא גירוי. מדהים, הבאתם מה אומר? נסביר. מצוין, מצוין. אצל עם ישראל צריך לבוא יצר הרע חזק שיגרה אותנו, יגרה לעבירות. אצל הגויים לא. כי בעצמם הם נמשכים לעבירות בטבע. אומר הרב קוק זצ"ל, אתה רוצה לראות אופי אמיתי של אומה? אמיתי. האם ישרה או לא? מתי זה מתבטא?
מלחמה.
באורות המלחמה הוא כותב. ואנחנו רואים את זה היום. רוב צבאות הגויים בהיסטוריה, גם בימינו, הרבה, כשהם כובשים, מה הם עושים? דברים נוראים, הורגים באכזריות, אונסים, הרבה, הרבה, אונסים, שודדים. יש רק עם אחד בעולם שהוא עושה מבצע או מלחמה, הוא לא אונס, הוא לא גונב סתם, הוא לא רוצח סתם. מה זה לא רוצח? זה שהוא מפציץ, הוא שולח וואטסאפ, אנא מכם, כן, תתפנו מכל מיני, כן? זה עם מוסרי. באזרחות הרגילה, אנשים לא גונבים ולא אונסים, למה? פחד. יש משטרה, יש חוק, אבל בצבא, מלחמה, אין חוק, תעשה מה שאתה רוצה. תפלוש לאוקראינה, תעשה מה שאתה רוצה. תפלוש לויטנאם, תעשה מה שאתה רוצה, אף אחד לא רואה. לכן אצל עם ישראל המוסר בטבע שלהם. קדושה בטבע, לכן צריכים התגרות של יצר הרע כדי לאזן. אצל הגויים לא צריכים התגרות, כי בטבע שלהם נמשכים. הבאת את המהר"ל? נפלא. ואז הוא מסביר בהמשך, ודבר זה מפני שהשכל אינו טבעי. שכל בתוך גוף, איך זה טבעי? הגוף הוא חומר. השכל שלנו הוא לא טבעי. ודבק בו החיסרון יותר, כי הוא עומד באדם הטבעי. אבל לכוח הרעות שהוא טבעי, אינו בעל חיסרון כל כך. מה זה?
מים.
מסכימים? מה זה?
מים.
מים, נכון? למה? רעות. מי שיכול להכחיש זה מים, בכוח הרעות קשה להכחיש. אבל כוח השכל למעלת מדרגתו, אפשר להגיע לטעויות. אחד חושב להעלים מיסים זה טוב, אחד חושב להעלים מיסים זה לא טוב, אחד חושב לנעוף זה טוב, אחד זה לא טוב, לרצוח טוב. השכל נתון להרבה טעויות, כל כך הרבה דעות משונות יש לך בעולם. השכל ראוי לטעות לגודל מעלתו. אבל העין שהיא פשוטה זה מים, רמקול, זה רון, נכון? כן? רואים, רואים, אני, זה חוש. אבל השכל יש בו יותר התאה. כן, זה מה שהוא אומר. אני בקטע המודגש המהר"ל 7, ולכך תמצא בחינה אחת בישראל שהם אלוקיים ביותר, כי נמצא בהם המעלות האלוקיות כולם, תאורים, נשמה, תאורה. ומצד אחד תמצא בישראל בחינה אחרת, הוארה, כי מפני אשר דבק בהם החיסרון לפי מעלתם האלוקית, ימצא בהם התשוקה אל הרע. לא כי הם רעים בטבע, כי עצר הרע מתגרה חזק כדי לאזן. כי לפי גודל מעלתם נחשבו חסרים במעלה שראו להם. הרב בן אסבר פעם משל יפה. גוי יש לו שהיה מצוות. לא עומד בהם, בסדר, זה בעיה. אבל יהודי יש לו תרייג מצוות, לא עומד בהם זה אותה בעיה. משל למה הדבר דומה? אופניים, אתה נוסע באופניים, פתאום חתול עובר, נעשית איתה מהמסלול, נפלת, מקסימום שלך שבר, גבס חודש, חודש וחצי, כן? אז גוי זה בחינת אופניים, כן? זאת נשמה של שם המצוות, זה יהודי, זה כמו מטוס, מטוס אדיר, נשמה גדולה. מה קורה עם בא חסידה למנוע? מתרסק. כשהוא לא ממלא את תפקידו חזק, הוא יורד מטה-מטה. אז אומר הנציב באור החיים, לא הביט אבן ביעקב, השם לא רואה חטאים בעם ישראל. למה לא רואה? יש חטאים. כן, אבל אצל החטאים של עם ישראל, הרע זה לא הטבע שלהם. זה בגלל מה? התגרות היצר, מצוין. זה לא הרע, זה לא האופי הפנימי שלנו, אלא זה התגרות חזקה שיצרה, ולכן השם דן אותנו כאילו כמו אנחנו קטנים. כמו שקטנים עושים שטויות.
אז זה שהרבה פעמים אתה רואה שהרבה אכזריות ואנטישמיות באה דווקא מיהודים.
מה זאת אומרת? מצוין, מעולה. לפעמים כתוב בתנ״ך שעם ישראל ירד לדיוטות התחתונות ביותר. הנציב עונה, ככל שהכוח הוא יותר עוצמתי, הנשמה כל כך גדולה, שאתה לא ממלא את תפקידה הטוב, זה מגיע יותר גרוע מהגויים. ככה הוא כותב.
ועצמי אז זה גם המדרש שעזים לך ציונים, וקודם כל עם ישראל נמצאים
מצוינים. כן, נתקדם. מה זה המשך הפסוק ולא ראה עמל בישראל? מה זה לא ראה עמל בישראל? לא עובדים קשה. עמל זה קושי, נכון? אנחנו עובדים קשה או לא עובדים קשה? מה לכן אנחנו עובדים קשה או לא עובדים קשה? להיות מי שקשור לאהבת השם. זה קל או קשה?
קשה.
קשה, מסכימים?
אבל כיף.
זה עבודה. זה כיף?
זה לא עמל, זה עבודה.
זה כיף? זה כיף להיות יהודי? זה קל? זה כיף? סותר.
למה סותר?
קל וכיף? בדרך כלל מה שקל זה כיף, מה שקשה זה לא כיף.
למה
אה? אני שואל, אבל העמל הזה הוא כיף או לא כיף? כל האיסורים שיש בתורה, כל האיסורים שיש בתורה שמחיה אותנו, איסורי לשון הרע, קל לעמוד בהם? קשה. שמירת העיניים קל? שנייה, מלאכי, שנייה, שנייה.
אבל אתה
שמח שאתה מדבר על שונה. מלאכי. כל האיסורים הם קשים. קשה לעמוד בזה. זה לא נעים. מה זה לא רע עמל בישראל? זה כן עמל. זה קושי. אדם לעמת, אדם לעמל יולד. אומר אור החיים הקדוש, יום פטירתו מתי? אור החיים הקדוש. מתי פטירתו? שבוע הבא. שבוע הבא הילולה. ארבע. בפסקה השנייה, על הפסוק ולא ראה עמל בישראל, גם מתכוון לומר שהצדיקים, הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, אינם מרגישים שיש להם עמל, אלא אדרבה כאדם המרוויח וכאדם המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה. אנחנו צריכים להוביל את עצמנו שהתורה לא תהיה עמל, נעמול בתורה, אבל נהיה מאושרים בתורה. נעמוד בכל מה שריבונו שהיה מצפה מאיתנו, אבל באושר. לא נבוא לתפילה כדי שסמן וי. נתפלל מכל הלב, נשמח שהתפילה, לא בא לנו שבח נמהר, נגיד לנו שבח במתינות, בשמחה, על כל מילה, ססה נוחיה למרתך, כמוצא שלל רב, לשמוח, זה מדרגה, זה קשה, כי זה עבודה, עבודת השם. אומר הרב קוק, זה עול, אבל זה עול אהוב. כמו שאדם יותר קשור לפנימיות, זה לא עמל. הוא מצליח לעמוד בשמירת הלשון, בשמחה, בכיף, אין לו קושי. הוא מצליח כל התאוות, תאוות עריות, תאוות אכילה, תאוות, כל התאוות, כבוד, קנאה. הוא מצליח לעמוד, כי הוא קשור לתורה, ולא ראה עמל בישראל. ישראל זה השם היותר נבחר מיעקב. כשהוא ממש קשור לתורה, זה לא עמל, הוא עושה את זה בסיפוק, בשמחה. שש, הנה בליקוטי מוהר"ן, תניאנה כותב, שעל ידי הנגינה שאדם מנגן לפני השם יתברך, אפשר להכיר אם הוא נושא על כתפו, עול תורה ומצוות. אתה מסתכל ברחוב, אתה רואה אדם שמח, מנגן. היום הרבה אנשים מדוכאים, תדעו לכם. זה קשה לראות אדם מדוכא, זה כמו בור ברשות הרבים, כן, נכון? זה מדכא, זה... היום בדור שלנו זה ממש הרבה לצערנו הרב. אומר רבי נחמן, אתה רוצה לראות בן אדם באמת ש... אתה רואה אותו מנגן, לא חייב גיטרה, אתה רואה אותו שמח, אתה רואה אותו... על פי זה, ויש לבאר בזה על פי המשל שמביא המגיד מדובנה, על מה שכתוב בפסוק ישעיהו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. משל לשני סוחרים שהביאו סחורה בעגלה. האחד סוחר בתכשיטים, והביא ארגז קטן מלא אבנים טובות. והשני הביא ארגז מלא ברזל. בטעות החליף הסבל את שני הארגזים, והביא עבור סוחר התכשיטים את ארגז הברזל. כשהגיע הזמן לתבוע שכרו, תבע תשלום גדול עבור נסיעת ארגז כבד כל כך. מתייגע מאוד בגיעת כפיו ובזיעת אפיו, הוא התבלבל בשק, אומר, תן לי כסף גדול, הרבה. זקף הסוחר בתכשיטים את עיניו בתימאון. ארגז כבד אתה אומר? אם כן, אין זו הסחורה שלי. סחורתי איננה כבדה ואינה מעייפת כל עיקר. וזה קבע את הנביא. ולא אותי קראת יעקב, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יגעת בי ונעשית עייף מעבודת השם, זה סימן שלא אותי קראת, שעבודת השם לא מתעייפים, ואדרבה זה מביא שמחה ושירה לאדם. אז כמובן בתחילת תהליך חזרה בתשובה, ובכלל בחיים, עבודה עם מתשת היא קשה, אבל ככל שאדם יותר קשור אל התורה, זה כבר פחות עמל. הוא יותר שמח בלימוד התורה, הוא יותר שמח בתפילה, הוא יותר שמח בכיבוד הורים, הוא יותר שמח בכבוד האישה, הוא יותר שמח בכל הדברים. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, אבל השאיפה שיהיה סיפוק. השאיפה שנמנע מלדבר לשון הרע, ואני שמח. זה טוב לי, זה קשה, זה מדרגה. אבל צריך לשאוף לכך, ולא ראה עמל בישראל הצדיקים, אין להם עמל. הקנצקי זצ"ל. סיים את כל השס בשנה, סיום שס בשנה, תנ"ך, משניות, תוספתא, זוהר. הוא היה קשה לו? בכה? לא. כי הוא קשור, הוא שמח. ככל שאדם יותר קשור למשהו פנימי, לא יהיה לו עול. זה לא יהיה עמל. זה בשיחה, זו השאיפה. בהתחלה זה קשה. יש עמל, התמודדויות קשות עם כל מיני יצרים, אבל צריך לשאוף לאט לאט להתקדם כל חודש, וכל שנה להגיע למצב שיש סיפוק מעבודת השם. יהודי מצליח לשמור על העיניים והוא שמח. לשמור על תאוות האכילה, על הקנאה, על השנאה, על הכבוד, והוא שמח בזה. ולא ראה עמל בישראל. יפה, נכון, אמרתי מדובנה, משל נפלא, תזכרו אותו. מה זה השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו? מה זה תרועה? איך קשור שופר? השם הוא תרועת מלך בו? מבסוט, שופר. טוב, בוא נראה. מצאתי פירוש נפלא, יפה יפה. יש כמה פירושים, לא נקרא את הכל. 10. שני מובנים לתרועה בתנ"ך, שורש תרועה. א', שבירה וניפוץ. כמו שדוד התפלל על האויבים, תרועם בשבט ברזל. תנפץ את האויבים שלי, תנפץ, תשבור אותם בשבט ברזל. אז תרועה זה שבירה וניפוץ, ב', אחווה ורעות משון רע, תרועה משון רע, ושניהם במלך. מתפקידו של המלך לשבר את מתנגדיו, תרועה מלשון לשבור, תרועת מלך בו, ולהתגבר על מתקוממיו מצד אחד, ולאחד ולחבר את כל חלקי העם מצד שני. תרועת מלך, תרועה מלשון שבירה, לשבר את הקמים, ותרועה מלשון אחדות, רעות, לחבר את כל עם ישראל באהבה. אמרו דורשי רשומות, כי מלך ראשי תיבות של מוח לב כבד. כלומר, המוח בראש, שליט ומולך על הלב והכבד, המסמלים את המידות הטבעיות לב, רגשות, ואת חמימות הגוף כבד. בחסידות אומרים מלך, מוח, לב זה רגשות, וכבד זה היכולת, המעשיות. אדם נורמלי מתחיל מלמעלה למטה, וידעת היום, והשבות אלה עליך. אני לומד, ואני מפנים ברגשות, אני רוצה את מה שאני לומד. אבל אם השכל לא עובד טוב, אם האדם נותן לרגשות לשלוט על השכל, כמו שקורה היום הרבה בדורנו, שהרגש תופס מקום נרחב מאוד ולא השכל, הרבה דברים. תן דוגמאות שכיחות. איך אדם בוחר לפעמים בת זוג? לפי מה?
מראה.
מראה, זה לא שכל.
יש לו עיניים.
כן? ודאי שכן. אבל לא שזה יהיה העיקר. קודם כל המידות הטובות.
גם בזה אי אפשר לעשות שום דבר.
ודאי. אבל אחי, לא אמרתי לו, לא אמרתי לו. ודאי, צריך אדם לראות את אשתו, ודאי, שתמצא חן בעיניו. והיום אנשים, הממד היופי זה הממד החזק. אבל מה עם האופי? מה עם התכונות? תהיה אישה טובה, תהיה אימא טובה. מתחילים מהרגש, אחר כך. או איך אתה בוחר מקום עבודה. הרבה פעמים בוחרים אותך לפי הרושם הראשוני שאתה עושה, הצגות. לא מסתכלים בה באמת בתכונות. הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בצורה שהרגש תופס מקום נרחב. אז מי שהרגש חזק אצלו, הלב קודם, אחר כך המוח, ובסוף המעשה מה הוא? למח, היפוך אותיות, לא מלך. לב, מוח, כבד הוא כמו למח, נכון? ומי שהופך לגמרי, כלום. כבד, קודם כל עושה, אחר כך מרגיש, אחר כך חושב, הוא כלום. איזה קשור אלינו? אומר תוספות, בלעם היה גאון. נביא אומות העולם, דרך אגב אומר המהר"ל, איך השם עשה? שנביא אומות העולם, האדם שמחי כיבדו, דווקא הוא יגיד שבח על עם ישראל. אומר המהר"ל, אם אני אגיד, אין כמו מכון מאיר, אני אעשה צחוק מעצמי?
לא.
למה לא?
אין כמו מכון מאיר.
אבל אני מכיר, אני אוהב מכון מאיר, נכון? אבל אם יבוא אדם שמתנגד לדברים כאלה, אבל נגיד היה ואומר, בלעם נביא אומות העולם, הוא לא אוהב את עם ישראל. אם אחד משם מגיע ואומר אין כמו עם ישראל, מה זה פועל בעולם? הוא שונא אותנו, והוא עצמו מודה. אם יבואו אנטישמים היום ויגידו מעט ישראל איזה הצלחה, זה קידוש השם, שהשונאים שלנו, וזה קורה דרך אגב היום, לפעמים בתת מודע, מעריצים אותנו היום. הרבה מאומות העולם, יש גם שנאה, יש זה ביחד. הרצה, השנאה, לפעמים גם זה וגם זה. אתה רואה? אז בלעם הרשע, זה עדות אמיתית. אם אני מעיד עדות על קרוב משפחה, זה תופס?
לא.
לא. פסול משפחה, נוגע בדבר. לכן דווקא איש משם מגיע. נציג של כל הגויים משבח את עם ישראל. וואו, זה באמת אמיתי. אומר התוספות, מה הגאון הזה ידע? ידע לכוון את תלפית השנייה שבו ריבונו של עולם כועס. כתוב בגמרא מסכת ברכות, ואל זועם בכל יום. יש אלפית שנייה שבה הקדוש ברוך הוא כועס. כלומר זה כפשוטו, הקדוש ברוך הוא לא כועס. לא, זה רק דיברה תורה כישון בני אדם. אבל יש איזה רגע קטן ביממה שבו שמיטה של כעס. דרך אגב, מפה מוכיח הרב קוק, בניגוד למסילת ישרים, שיש מקום לכעס בעולם. מסילת ישרים כותב, אסור לאדם לכעוס בכלל. רק כעס הפנים, רק כעס הפנים.
הרב ג'יאמי אמר שיש ביניהם מחלוקת, אבל אחרי זה הוא גם יישב את המחלוקת. הוא אמר שהם לא באמת חולקים.
טוב. בסדר, תעשה לי בישהו בהפסקה. אבל בכמה תקרוב מסילת ישרים כותב, רק כעס הפנים. משחק! אני אדגיז אותך, את תכעס פנימית, צעק אותה כאילו כועס. אבל הרב קוק כותב שיש מקום לכעס. אם כתוב שהשם כועס, לא כפשוטו, אבל יש איזה סימה שיש מקום למידה. אין מידה בעולם שאין לה מקום. אתה לכעוס, זה לא על שטויות, דברים רציניים. אז בלעם ידע לכוון את האלפית שנייה שבו השם כועס. אומר תוספות, מה הוא יכל להגיד באותה אלפית? קלם, בוא נקרא. 10. באמצע. וכשבלעם רצה לקהל ישראל שלו תוספות, מה יכול לקלל? מאחר שרק רגע אחד שבו לפי הגמרא אפשר היה לפעול בקללתו, רגע שבו הקדוש ברוך הוא כביכול כועס והשיבו התוספות, יכול היה לומר מילה אחת. קלם, קלם זה תהרוג אותם, תשמיד. אבל קלם זה הפוך ממלך. כלומר כבד, לב, מוח. הוא רצה להפוך את ישראל עבדים נרצעים למאוויי הלב, במקום להתחיל מהמוח. ככה החם צריך
להיות... זה מה שהוא עשה עם אמונת מניין.
נכון. מצוין, צודק, יפה מאוד. יפה מאוד, דוגמה מעולה. שבנות מואב הכתיעו את עם ישראל בעריות. אמרו, תעבדו עבודה זרה, אמרו, אסור. השכל אמר, לא. אבל כמה שרקוח עצו את העריות, הפכו את הסדר, אז גם כפרו בהשם. ויהפוך השם לך את הכללה לברכה. הקלם נהפך למלך, ותרועת מלך בו. במקום כלם, שנתחיל מהמעשה, רגשות ומוח, הפוך. יפה, נכון? זה פירוש נפלא, מצאתי אותו. זה הרב שלמה יוסף זבין זצ"ל. נתקדם, פסוק הבא. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. מה זה נחש וקסם? מה זה? לא נחש כפשוטו. זה נחש, כי לא נחש, לא נחש. מה זה לנחש? מצוין, כתוב בתורה, אל תעוננו ואל תנחשו ואל תקראו למתים, כל מיני דברים שהוא... מה? סור. למקום. כן. בכלל זה שטויות, הסיאנסים. לא יודע. מה? בעלת אוב, יש מחלוקת, האם בעלת אוב זה אמיתי או לא אמיתי? הרמב״ם אומר, הרמב״ם שיטתו, לא ניכנס, בקצר, הרמב״ם כותב שכל הנושא של כישופים, מנחשים, הכל שטויות. אם זה שטויות, מה זה מחשיפה לא תחיה, מסכנה? אז שטויות הורגים אותה? כן. אז רוב הפרשנים מסבירים שיש להם, רמב״ם, אין להם את הכוח, רמב״ם שלא אמיתי, צודק, אז הרגעו מבינה כותב, אבל מלא סיפורים בגמרא. על מחשפים, מחשפות. דרך אגב, למה מחשפה? מחשף כן מחיים, למה אתה מחשפה? כי רוב הכישופים היו בנשים בעבר. יש את המושג צד מחשפות, אתם מכירים? בכל מקרה, אז בלעם היה קוסם ומחשף וגם בלק. אז מה כתוב? מה זה כאילו נחש ביעקב? אומר רבי דרמן, 11, בפרשה. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, אני ב-11. איתה מהרב הקדוש היטב לב, זכותו יגן עלינו, שפעמים מקיפים את האדם צרות ואיסורים מכל עבר. 11. ואינו יודע לשיט עצות בנפשו. מה הוא עושה? כמה צרות? אין לו אלא עצה אחת. מה העצה? עצתו אמונה. כי על ידי האמונה, שאין דבר הנעשה מעצמו, וכל צער הבא לאדם בא אליו ברצון הבורא את ברך שמו, לטוב לו בזה, בעולם הזה, ובעולם הבא, בזאת האמונה יקל עליו לקבל הכל באהבה וברצון. ולא עוד שבזאת האמונה יתהפך הכל לטובה ולברכה. אמונה זה היסוד של כל הדברים. אמונה ביטחון. בלי אמונה ביטחון איך אפשר? כל כך הרבה צרות מקיפים את האדם. גשמיים. הוא מציין היטב לב למאמרו של הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, שבשעה שאדם מכיר שאויביך, היינו כל האיסורים שבאו עליו, כולם באים מהשם, אז מיד הנה אויביך יובדו, כי יש לו אמונה. כל ההסתרות והעלמות התבטלו מאיתו, ואף באיסורים רוחניים יאמר כן, בבוא עליו כל מיני ניסיונות והסתרות לא קלות, להסיתו ולהדיחו, לרחק אותו מהשם האלוקים, אם יתבונן שכל הקושי אינו אלא ניסיון, שמנסה הוא הקדוש ברוך הוא לראות אם יעמוד איתן על משמרתו, כי גם היצר הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא. יצר הרע זה שליח של השם, שבעומק היצר הרע מה רוצה? שנתגבר עליו. כן, בדיוק. וכל זה בגדי להגדיל שכרו, ואהבת השם אליו כשלא יחטא, מחשבות אלו עצמם יתנו בו כוח לעמוד איתן כראוי. ובזה מבאר היטב לב את הפסוק, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. איך נהיה כדבר הזה שלא שתתו בני ישראל הנחש והקסם? אומות העולם זה כן שולט. תשובתך, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כלומר שבני יעקב וישראל אינם תולים את אשר יערה להם, אלא בקדוש ברוך הוא ולא בנחש וקסם. צערנו הרב, היום זה מתפתח, כל התרבות של אסטרולוגיה וכל מיני קוראים בקפה וכל מיני דברים מוזרים שאומרים לך. שטויות. זה שטויות, זה לא נכון. זה לא נכון הדבר, יש לנו את הקדוש ברוך הוא. ויש גמרא, מסכת שבת בסוף, דיברה על מזלות. אבל בסוף באה המסקנה, אין מזל לישראל, ישראל מעל המזל. גם אם אתה בתכונה מסוימת, כוח של הבחירה החופשית והתורה, לזכך את הכל. יש מחלוקת גדולה בזה, גדולה מאוד בזה. המסקנה העיקרית, שישראל מעל המזל. אנחנו לא צריכים מנחשים ואסטרולוגים, יש לנו את השם יתברך שאת האמונה, כן? אז זה לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אצלנו זה הכל מאיתו יתברך. נתקדם. הפסוק הבא, כבדלת, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללי משתה. ואין בלק אל בלעם, גם קוב לא תיכוונו, גם בכו תבחנו. עזוב אותי, אתה לא מקלל, אל תברך גם. ויען בלעם ואומר לבלק, הלא דיברתי לך לאמור, כל אשר ידבר, גם בעתיד. השם אותו עשר. השם החליט, נגמר. מה זה אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה? אומר הרב צבי יהודה, דברים נפלאים. דרך אגב, כמה שמות יש לאריה? שבעה שמות לאריה. מה הם? אריה, כפיר, לאיש, ארי, שחל, שחץ, כפיר, מצוין, כפיר, כן? שבעה שמות לאריה. מה זה אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה? אומר הרב צבי יהודה, מקום מספר 13, זיווג הלוי והלוויה. הראייה החריפה הזאת נמשכת לאורך הדורות, עד כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, כולם משבחו את עם ישראל, והתיאור אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. התגלות עם ישראל תביא את הגויים לפחד ממנו. במשך הגלות התרגלנו להיות פחדנים. תראו שהיה תפילות לשלום הצער, לשלום המלך בתימן, מרוקו, היו תפילות מיוחדות, פחדו מהמלכים. היינו כל עלי נידב, פחדנו מהגויים. עכשיו מתחלפים במעט היוצרות, ברוך השם. מסכימים? והגויים הם הפחדנים. הם מפחדים מלכות ישראל, מצווה ישראל, מעוצמתנו התרבותית והמדעית האדירה, מזרח התיכון, גם אם תגידו מרים את הראש קצת, בסדר, זה רגעי. גם החמאס זה זמני. חוץ זה טרור, טרור הוא לא... נכון, מצוין. וגם הטרור, טרור הוא פחדן. נראה אותך נלחם אחד על אחד. נראה אחד על אחד מול מלאכי. בורא, כן, אחד על אחד, זה מפחדים. אבל טרור זה פחדנות. יש ביטוי מיוחד מסכת סנהדרין על המצב הנורא והאיום שיופיע בימות המשיח. חזרת השכינה לציון תתגלה גם באומץ ובגבורה של מלכות ישראל, גבורה רוחנית וקדושתית, ומתוך כך גבורה צבאית. בלי שהרוח לא חזקה, גם החומר לא יהיה חזק. כשהצבא לא יודע מה תפקידו, מה שליחותו, יש חולשה. כשעם ישראל, המדינה, ראשי המדינה לא יודעים מה תפקידנו בעולם, יש חולשה. ברור שאמונה מוביל עליה לעוצמה גדולה, אבל בלי אמונה הכל נופן. מלכות ישראל מתבלטת באופן מיוחד מלכות יהודה. גור אריה יהודה. גם ירושלים, מה הסמל? אריה, כל הרחובות, אריות, אריות, אריות. והנה הגלות היא מצב של פירוד. ולעומתה, התהליך ההיסטורי האלוהי של חיסול הגלות וחזרת השכינה לציון, היא זיווג קודשה בריחו ושכינתה. בתנ"ך מתואר היחס בינינו לבין ריבונו של עולם, הרבה פעמים כמו מי? בעל ואישה. בעל ואישה. השם הוא הבעל, אנחנו האישה. במצב הנורא הזה, של חזרת הזדווגות על אבי והלוויה, מי יוכל להתקיים? אוי מי יחיה מסומו אל פסוק בהמשך של בלעם. אומרת הגמרא, אוי לה לאומה, שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניו, מחזיר אותם לארץ ישראל. מי מטיל כסותו בין לוי ללוויה בשעה שנזקקים זה עם זה? אתה מתערב, אריה ולוויה מזדווגים, מי מתקרב? השם זה אריה, אנחנו בחינת לוויה. או אם יחיה מסומול, מי יכול לעמוד ולהתקיים בזמן המשימה הזאת? העולם מזדעזע כשהתגלה מפה על אל. רואים את זה בימינו, ברוך השם. ידעת ישראל עוצמתית היום. בהרבה מובנים, דיברנו על זה ביום העצמאות. אנחנו מספר אחת, שתיים, שלוש, ארבע, בהרבה מאוד קטגוריות בעולם. מדעים, חוכמה, טכנולוגיה, חקלאות, הייטק, הכל. הכל, הרבה דברים, ברוך השם. כן, בקצת שנים. אין אך ורע כזה בעולם. עוצמה גדולה. הגויים מפחדים. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. מוש עולם זה אריה, אנחנו הלוויה. קודשא בריך הוא ושכינתא חוזרים. אבל זה לא מספיק. צריך גם את חזרת התורה, חזרת כל האמונה לעם ישראל. שולחן ערוך פותח את ההלכות במה זוכים? התגבר כאריה. דווקא בזה, קורא לכם סוד. אתמול פתחתי קצת שלשום בוויקיפדיה. אריה זה אחד היצורים הכי עצנים בעולם. כ-20 שעות הוא רובץ. אתם מדמגים במעד מגן חיות? כולם, אריה, אריה, באים, כלום, עושה טובה את הזנב ומקשקש, כולם מתלהבים, אריה מוזיא זנב, מצלמים, כולם. כלום, יצור עצלן.
אפילו את האוכל שלו,
הוא לא... הלוויות, הן תוקפות הלוויות.
זה מסמר כבוד.
כן, כלום הוא לא עושה.
שהוא...
עצלן.
שהוא תוקף...
אז איך השולחן ערוך אומר, התגבר כארי. תשובה. אמר לי מישהו מהמכון. מישהו מהמכון לפני כמה שנים. נכון שהוא עצלן. שיא העצלנים. אבל כשהוא מחליט החלטה, פעם הרבה שנים ראיתי סרט, צבועים ואריות. הצבועים ואריות הם לא חברים. שונאים אחד את השני. צבוע מחוספס. שונאים אחד את השני.
שכל הצבועים פוגעים על האריה?
שונאים. גם בסימבה יש, נכון? צבועים ואריות שונאים אחד את השני. ואז לוויה תקפו את הצבועים, והיא, משפחת החתולים, יודעים לטפס על מה? על עצים. והצבועים לא יודעים, כי הם כלבים. אז היא ברחה לעץ, כל הלילה נשארה שם, בבוקר הם הלכו, ירדה מהעץ, הלכה לבעלה, אריה קראו לו. אמרה לו, אריה, אל תשאל איזה לילה עבר עליי. סיפרה לו סיפור, התעצבן, התעצבן. עכשיו אצל הצבועים, אתם יודעים שיש מנהיגה, לא מנהיג. מנהיגה. אין להם מנהיג. יש להם מנהיגה. הוא קלט מי המנהיגה. טס במהירות, יותר מברדלס, כן? טס, 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 צריך לתפוס אותה. אריה הוא עצלן. אבל כשהוא מחליט להתגבר, אין עליו. אומר השולחן ערוך, עצלנים! כולנו עצלנים! תתגבר קארי, תלמד ממנו, למרות שבטבע שלו הוא. כשהוא מחליט להתגבר, אין עליו. אין עם כלבי יקום, אנחנו לא, אנחנו גם לא חרוצים, אנחנו עם ישראל. נדבר על קצת מיעוט. אין עם כלבי יקום. בחרי התנסה, מתקיים בנו, ברוך השם, וימשיך להתקיים. נסיים במשנה מסכת אבות. המשנה אומרת, באבות אי-ו-ט, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים מתלמידיו של בלעם הרשע. מה זה אברהם אבינו? עין טובה, רוח נמוכה זה ענווה, ונפש שפלה בלי תאווה. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רע, כמו שהיה לו עין רע, רוח גבוהה, מתנשא גאוותן, ונפש רחבה, מלא תאוות, היה תאוותן במידה. אנחנו צריכים להשתדל להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, לפני שאנחנו תלמידיו של מי? של משה. משה זה התורה. אברהם זה המידות. דרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית קדם לספר שמות. אתה לא יכול לקבל תורה בלי שהמידות מתוקנות. זכה נעשית לו, שם חיים לו זכה, שם מוות. כשדענו מתוקח טוב, אנחנו ברוך השם פה עובדים על המידות שלנו כל החיים. כאן לומדים תורה וגם מידות, גם הלכה וגם מוסר. אבל ההכנה של הדרך ארץ היא קריטית, היא חשובה. כמה חשוב לכבד את חברו. כמה חשוב את אנשים טובים, רגישים לזולת. סיים בסיפור מדהים על כוח של ויתור. כמה צריך לוותר. לא להיות עקשנים, שדה לוותר. סיפור רבי משה שלייבשטיין. זה נכתב בשנת תשע"ז הסיפור. אני לא יודע אם הוא חי, אני מקווה שהוא חי היום. הוא צריך להיות היום בין, בוא נקרא, הסיפור ככה. איש יהודי דר בצפת, ושמו רבי משה שלייבשטיין, מניין ימיו ושנותיו, בלי עין הרע, 99. והוא הולך על שתיים, כלומר בלי מקל, כן, הולך על שתיים, ונוהג ברכבו, אשר גם הוא מנה לאחרונה הרכב שלו, יום הולדת 40, רכב הולדת 40 עשה לו, כן, יוצא ונכנס כבחור צעיר. שאלו אותו, איך זכית? דרך אגב, כתוב בין 90, בין 5 למקרא, בין 10 ל... בין 90, לסוח. אחד ההסברים מה זה לסוח, הסבר מאוד מקורי, מלשון שיחה. כי בעבר תוחלת החיים הייתה 70, 70 זה היה נדיר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80, 90! לסוח, שיחה, כולם מדברים. איך הגיע לגיל הזה? עשינו מסיבה, איך הגעת לגיל הזה? מה זכית? ואז הוא מספר, ואז זה מחזק אותנו להתקרא לפי המעשים שלו, לסוח משון שיחה. שאלות רבי משה שטיינשטיין, ערך את הימים. הוא אמר, כנראה זה זה. שהוא היה נער צעיר, הוא גר בעיר לנצות, לא יודע איפה זה. קרא בר מצווה שלו, הכין את עצמו תקופה ארוכת ההפטרה. אין לי מושג מאיפה התחיל המנהג לקרוא את כל הפרשה. אצל התימנים נוהגים רק את ההפטרה, והבנתי שגם בציבור החרדי לא קוראים את כל הפרשה. הרבה. לא יודע מאיפה התחיל המנהג לקרוא את כל הפרשה. אם יש לכם תשובה, אני אשמח לשמוע. כן? את ההפטרה. בר מצווה קרא את ההפטרה. הכין את ההפטרה. עברה חצי שנה, מגיע הבר מצווה שלו. שבוע לפני צץ לו חתן. הגיע חתן, לא בכלל בכנסת, ממקום סמוך, החותן שלו כנראה. רוצה את המפטיר לעצמו. מי צודק? מי? מה בוודא שבר מצווה? הוא תושב המקום. הלכו לרב שפירא, והוא פסק בר מצווה קודם. כי הוא ואביו קבועים בית הכנסת, והחתן הגיע ממקום אחר. הנער הצעיר, משה, שמע את זה ואמר, החתן כל כך רוצה, ויתר לו. תחשבו מה זה, הכין את זה במשך תקופה ארוכה, בר מצווה, הפטרה, מפטיר. ויתר. אמר, הרי כמה פעמים י"ג שנה מונה כל איש במשך כל ימי חייו. מלא פה י"ג, 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 אבל חתן זה רק... בדרך כלל, כן? פעם אחת. הכי מוותר לו על העלייה. ואכן, בזכות זה רבי, זכר רבי משה, הוא מתקרב לגמור פעם שמינית י"ג שנה מניין ימי חייו. שנזכם את המידיו של אברהם אבינו, לוותר, להיות אנשים טובים מתוך כך, בניו של משה רבנו.